כי עמיתיה והיא לא התרשמו שהייתה כוונת זדון, ואולם לא הייתה עבודת מטה מספקת במשטרה. הרעיון עימה ישודר לאחר החדשות בתוכנית הבוקר הזה. כתבנו משה שטיינמץ מוסר כי במשטרה מתכוונים לחדש את השימוש בתוכנות הריגול בתוך כמה שבועות בעקבות מסקנות ועדת מרארי. באגף החקירות והמודיעין מעריכים שבתוך כמה ימים יצליחו להתאים את התוכנות כך שיעמדו בדרישות של ועדת הבדיקה ולא ישנו החריגות מסמכות שהתגלו. בעקבות תלונתה של חיילת סוהרת לשעבר כי נאנסה בידי אסיר ביטחוני, שר הביטחון גנץ הודיע כי יבחן מחדש הקצאה של חיילי צה"ל בשירות סדיר לשירות בתי הסוהר. במכתב לשר לביטחון הפנים עומר בר לב, גנץ דורש לאסור לאלתר על משרתות חובה בשב"ס לשהות במחיצת אסירים ביטחוניים. זאת עד לבירור מעמיק ויסודי של החשדות ושל אופי השירות. שר הביטחון הוסיף כי הוא סבור ששירות הכרוך בהתמודדות עם אסירים ביטחוניים דורש הכשרה נאותה ומקיפה. על כן יש לשקול אם ראוי שהתפקיד הזה ייעשה על ידי משרתי חובה. נמשכים המגעים לריצה משותפת בבחירות של הציונות הדתית ועוצמה יהודית. גורם בציונות הדתית אומר כי בימים האחרונים הציע בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר 5 מקומות בעשירייה הראשונה ברשימה, כולל הנהגה משותפת לבקשת בן גביר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בן גביר טרם השיב על ההצעה. עורכי החדשות יותם ברזני ועמית שניידר, להרחבות ולידיעות נוספות ייכנסו ליישומון כאן. התחזית, עד יום שישי עומס חום כבד ברוב האזורים. בערים ובפנים הארץ יהיה חם ויבש. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 28, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
אתם מאזינים ל... כאן מורשת.
כאן מורשת.
הבוקר עם בני טייטלבוים.
שש דקות בוקר טוב. שר הביטחון גנץ אוסר על שיבוץ חיילות בשירות חובה שמשרתות בשירות בתי הסוהר לשהות במחיצת אסירים מחבלים. החלטה מתבקשת. יושבת ראש נעמת חגית פאר אמרה בתגובה, זה פתרון מיידי החצוב שהגענו למצב שבו נשים צריכות להיעלם מהמרחב כדי לא להיפגע. רק שאני אבין תנועת נעמת את תגובתכם, אתן חושבות שנשים חייבות לשרת בינתיים מחבלים? אם עושים זאת רק בנים זה רע ועצוב. תנועת נעמת, אתן בעד או נגד אנשים? אנחנו כאן עד 8, ואנחנו זומר העורך איתי סופרין ואסף מוסקוביץ' מסייע לי בהפקה ועל הביצוע הטכני עם העיתונים וכל מה שבפנים. והבוקר הזה יש מתיחות ביטחונית בדרום, בדרום הארץ, ובכלל מתיחות ביטחונית בעקבות פעילות צהל של... פעילות תקיפה של צהל נגד גורמים עוינים, נגד מחבלים. זאת בעקבות מעצרו של מנהיג הג'יהאד האיסלאמי בשומרון. עוד עשרות חשודים נעצרו. ובארצות הברית, אגב, במהלך הלילה חוסל באפגניסטן. ארצות הברית חיסלה שם את מנהיג אל-קאידה, איימן א-זהורי. טוב. אלו עם הכותרות של הבוקר הזה. תנועת הרכבות בדרום מופסקה. כלומר, יש כוננות חריגה. צריך לומר את זה. עיתונים. ידיעות אחרונות, נורה אדומה לצהל, שירות החיילות בכלא עם מחבלים. ונבחן מחדש הקצאת כוחות לשב"ס, הודיע גנץ, אלא שרק לאחרונה אישר את קביעותיה של ועדה שהמליצה על המשך השירות שם. בצהל צריכים להסיק כעת מסקנות לגבי המתגייסים הבאים. זה הולך להיות מאוד מעניין, משום שזה מגיע לנקודה מאוד רגישה, שבו צהל יצטרך לומר, יש מקומות שלא טוב שנשים יהיו שם. האמת שגם גברים, זה ממש לא כיף להיות עבודה מול מחבלים, מתואבים, אבל אין ברירה, מישהו צריך לעשות את זה. נשים לא כדאי שיהיו שם, כי אנחנו בעד הנשים, לא נגד, בעד. מי שבעד הנשים, רוצה שהם לא יהיו שם. זה עוד מעט יגיע, זה כבר למעשה יגיע עם ההחלטה. ענייני כסף, כלכלה והכיס של כולנו, מי אשם ביוקר המחיה, שואלים כאן במרכז העמוד הראשון. הממשלה לא מורידה את המע"מ האסטרונומי, זה אותם 17% מהגבוהים בעולם על מוצרי מזון, קוראת לחרמות פופוליסטיים על ספקים במקום לדאוג להפחתת מחירים, ולא נוקטת פתרונות לטווח ארוך, והיבואנים הם מתעקשים לשמור תמיד על רווחיות גבוהה, גם כשהתשומות ברצפה. טוב, אדם רוצה להרוויח כמה שיותר, זה טבע האדם, לא? עושים יותר מבצעים כדי לשמר את הצרכן, אבל בפועל המחירים רק עולים, רשתות השיווק הולכות יד ביד עם היבואניות כדי למקסם את הרווחים. שוב, העובדה שיש מישהו שרוצה להרוויח, זה לא חדש, זה סדנה דער אחדו, אמרו חז"ל. התנהגות האדם באשר היא דומה בכל מקום בעולם. פרויקט מיוחד, תמונת המצב המדאיגה במאבק באלימות נגד נשים, התוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה שאושרה אך לא תוקצבה במלואה, האיזוק האלקטרוני שיכול להציל חיים אבל נדחק, והאמנה הבינלאומית שלא הובאה להצבעה, זו אותה אמנת איסטנבול בטח, מעולה שלא הובאה להצבעה, אם זו אותה אמנה, תכף נראה. הנה חתימה על אמנת איסטנבול, זה היה יכול להיות נורא אם ישראל הייתה חותמת על זה, משום זה היה מחייב אותה לקלוט משהו כמו מאות מיליוני אפריקאיות. זה היה מחסל את מדינת ישראל. טוב עשה שר המשפטים גדעון סער שבלם את העניין הזה. זה בידיעות אחרונות. בהמודיע, המודיעין האיראני אומר, עצרנו עשרות אזרחים בני הדת הבהאית שרגלו למען ישראל. באיראן חיים כיום כ-300,000 אזרחים בני הדת הבהאית, שהעיר החשובה שלהם היא כמובן העיר חיפה. עוד עניינים כאן בעמודי, הניצולי שואה מרומניה יוכרו כזכאים לפנסיה. נכנסה לתוקפה רפורמת התחבורה, מבטלת את הנחת ערך צבור ומייקרת נסיעות בפריפריה. נרשמו תקלות. הרופאים המתמחים מאיימים, אם לא יוסדר יישום המתווה, נתפטר בהמוננו. וגם, ספינה ראשונה, מוסת תבועה אוקראינית, עזבה את נמל אודסה. זה קורה פעם ראשונה מאז פרוץ המלחמה. הספינה אמורה להגיע לנמל איסטנבול בטורקיה. גם מתיחות בין ארצות הברית לסין. הגברת פלוסי, כך נאמר כאן, צפויה לבקר בטיואן למרות אזהרותיה של סין. סין הגיבה מאוד בעוצמה, ברמה דיפלומטית כמובן, אבל בכל אופן יש שם מתיחות. סין רואה את טיואן, שזה בעצם שלה. מזכיר משהו, לא? ישראל היום, משילות מתחילה בכביש, כך בעיתון. פצצה מתקתקת בנגב, מי ישים סוף לנהיגה הפרועה של הבדואים? טוב, לפחות כתוב כאן בדואים, כלומר הבעיה היא מזוהה ולא סתם צעיר נהג בפרעות. יש פה בעיה עם אוכלוסייה ספציפית שצריך לטפל בה, לא צריכים לתת לפוליטיקלי קורקט להרוג גם את זה. אם יש בעיה בקרב האוכלוסייה הבדואית, אז צריך לטפל באוכלוסייה הבדואית או בשאר האוכלוסייה. ההר הוליד עכבר, זמן לחשבון נפש תקשורתי, כמובן תחקיר NSO של כלכליסט הופרח, אבל הצונמי של פייק ניוז כבר גרם לציבור חרדה. עם כל הכבוד, האמת חשובה יותר, כותב איציק סבן בישראל היום, אל תפסלו את האפשרות שגם הקרב בין עיתונים מוליד סיקור תקשורתי, כלומר העובדה שזה פורסם לראשונה בכלכליסט, שהוא שייך לידיעות אחרונות, גורם לישראל היום, לא הכל חלק, בוא נאמר את זה ככה, נכון שלא היה, המשטרה לא השתילה לנו תוכנות בסלולרי, אבל היא לא יצאה נקייה, זה לא גלט כמו שאומרים מוועדת הבדיקה. עוד עניינים, סערה בעקבות הרעיון של מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך. חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד אומר, דרושה ועדת חקירה ממלכתית. האינפלציה של ועדות חקירה ממלכתיות, זה מדהים מה שרץ כאן. מה נשאר לנו עוד מבחינת עיתונים? יש לנו עיתון מעריב. איראן לא רוצה הסכם, כך אומר שר החוץ של ארצות הברית, התייחס למבוי הסתום. בשיחות מול איראן, במקביל להחלטה האמריקנית להטיל עיצומים נוספים. כאן כתוב סנקציות, ואנחנו נשמש במילה עברית, עיצומים. בטהרן מזהירים, יש לנו יכולת טכנית לייצר פצצת אטום. ראש הממשלה אמר בטקס חילופי ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, היכולות האחרות שלנו שומרות עלינו בחיים. וואו, אם זה היה נתניהו, כבר היה פה גל פתוח. איך הוא מסגיר סודות מדינה. זהו, עברנו על כל העיתונים, העיתון הארץ היה פה, נכון. הנה עיתון הארץ. דוח NSO, המשטרה חרגה מסמכותה, אך לא פרצה לטלפונים בלי צו. או, זו כותרת שהיא יותר ממצה, יותר מדויקת מאשר ישראל היום. צוות הבדיקה קבע, כי המשטרה הפעילה יכולות טכנולוגיות ללא ידיעת משרד המשפטים, וקיבלה לידיה חומרים אסורים. וגם, יש כאן תמונה מאפריקה. הבצורת והמלחמה באוקראינה דוחקות את סומליה לסף רעב. לפי הערכות, כ-7 מיליון איש מתקשים למצוא מזון, וכמיליון ו-400,000 ילדים, וואי, סובלים מתת זונה. אם לא נפעל, יהיו מאות אלפי מתים, מדגישים בארגוני הסיוע. לא יאמן שבימינו קוראים כזו כותרת. ישמיע את העמדתו לדין של אסיר ביטחוני בגין מעשים מגונים בסוהרות, וזה קרה בכלא גלבוע. כאן גם צוטט השר גנץ שהודיע שיבחן הקצאת חיילות, כאן זה גם חיילים לשבס בעקבות החשדות. בכיר בג'יהאד האסלאמי נעצר בג'נין, פלסטיני נהרג. לא אומרים שם אף פעם מחבלים, זה כולם חסידי אומות העולם בעיתון הארץ. פאפאפאם, מה יש כאן עוד מעניין? יש כאן טיואן, סין וארצות הברית, המשולש הזה. אנחנו נסתפק בכך. טוב, בוא נציץ פנימה, שבע ורבע, ותהיה כאן פאנל הפרשנים. בעמודי החדשות, יוסי יהושע שואל, מי ישמור על החיילות והחיילים החדשים? זה כמובן אחרי הודעת שר הביטחון, שהוא אומר, אבחן מחדש הקצאת כוחות לשירות בתי הסוהר. אלא שדווקא גנץ עצמו אישר לאחרונה את קביעותיה של ועדה צהלית שמצאה סביעות רצון גדולה אצל החיילים והחיילות המשרתים בשבס, והמליצה על המשך שירותם שם. והכתב שחשף, כתב ידיעת אחרונות ווואלה, לירן לוי, אגב זה פורסם בערוץ 14, רק התקשורת לא עשתה לזה פולאפ, כי ערוץ 14 הוא לא נחשב גורם עיתונאי שעושים לו פולאפים. אז למען הסדר הטוב, מה אומר אותו כתב לירן לוי? אולי הוא היה קודם בערוץ 14, יכול להיות. איך השליט המחבל עטלה אימה על כלא גלבוע, וגם על הטיפ העיתונאי? יש כאן הפנה לפודקאסט. טוב. עוד נאמר כאן הסוהרת שהתלוננה, שהיא עברה תקיפה, היא אומרת שהיא מסכימה לאימות עם האסיר. ואסיר הוא מחבל. לא טוב, לא טוב. מה שקורה כאן, מה אני אגיד לכם. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא אחר, הטעות המביכה של המשטרה. שימו לב לסיפור הבא. אדם שהיה יעד מודיעיני של היחידה המרכזית במשטרת ירושלים, ביקש וקיבל עתקים של מסמכים שהוחרמו ממנו. פתח את המסמכים, פתח את הקלסרים, מה הוא רואה שם? תכתובות אימייל שחוקרים, פרטים על חשודים אחרים, תיאור של קשרים בין חברות עסקיות שונות לבין עבריינים ירושלמים, מה אומרת המשטרה? אכן, שגיאה בתום לב. נבדוק, נסיק מסקנות. מייאש קצת, לא? טוב, כישלון מרב מיכאלי ניסתה להדיח את מזכ"ל המפלגה, ונענתה בהצבעה חד משמעית נגד יוזמתה. המזכ"ל, אירן חרמוני, הוא יישאר על תפקידו. עוד עניינים מסוכנים, סוללת האופניים התלקחה. אביאל בן ה-11 נפצע קשה. הוא ישן בחדרו, כאשר, זה לא פעם ראשונה, גם סוללת האופניים החשמליים הייתה בטעינה, התלקחה לפתע, שריפה, הוא נפצע קשה, אמו ואחיותיו נפצעו קל, נזק כבד לבית. כאן כתוב, בשנת 2021 נספו 6 בני אדם, בעקבות התלקחות סוללות רכב דו גלגלי, 6 בני אדם? אוי, מאיפה הבאתם את המספר הזה? יש לנו זמן. יש לנו זמן, יש כאן נתונים על הרגלים לא טובים שלנו. רוצים לשמוע? סקר חדש של משרד הבריאות, בנוגע להרגלים. מה המצב? 70% לא עושים בכלל פעילות גופנית, או שעושים אותה במידה לא מספקת. צריך לאכול 5 פריטי פירות וירקות ביום, מעטים מאוד עומדים בזה. התוצאה, חצי מאיתנו סובלים מעודף משקל, גם על בדיקות סקר תקופתיות, כאלה שיכולות לגלות מגלות קשות, לגלות מחלות קשות. הרבה לא מקפידים לעשות את הבדיקות האלה, והרופאים אומרים, חשוב מאוד להבין שיש דבר כזה שנקרא רפואה מונעת. רפואה מונעת זה אומר, במקום כאשר יש בעיה ללכת לרופא ולעשות טיפול לקבל תרופה, תחיה טוב ובריא, ואז בכלל לא תצטרך סיוע, לא תצטרך עזרה. מעניין. מעניין שאנשים, אין להם כוח לעשות ספורט. 70% לא עושים. דרי משוכנע, יהדות התורה לא תלך בלי הליכוד. הוא ככה מגיב לכל מיני רשרושים מהכיוון של גפני. סמוטריץ' ובן גביר על סף ריצה משותפת, אמרו להריב שם, בשעה טובה, או שלא, זה נראה, בימים הקרובים אני מניח. ועניינים אחרים, לפיד אומר, אנחנו בחיים בזכות היכולות האחרות שלנו, זו התבטאות דרמטית לגבי איראן, ואמנון לורד כותב כאן בתורדעה, התרברבות מסוכנת. ההתבטאות של לפיד חמורה וחריגה והקפיצה כמה בכירי ביטחון בדימוס ובהווה. לפי מומחה למדיניות גרעין, הוא מנסה להגדיר מחדש את מדיניות ההרתעה. אנחנו יודעים שיש את הדבר הזה שנקרא מדיניות העמימות, נכון? ככה זה נקרא, אנחנו חצי מגלים, לא אומרים, רומזים. וכאשר אתה מגלה יותר מדי, לא טוב. כדאי שהאויב לא ידע בדיוק מה יש לך. כך לפיד, אבל הכל עובר, שום דבר לא עוד. עוד מעט יהיה כאן פאנל הפרשנים, היום אמורים להיות דרור קפח, ובהמשך אנחנו מקווים גם עינת ברזילאי. עוד מעבר, ואנחנו נלך לפאנל.
הפרלמנט, פרשנים מגיבים על אירועי היום.
דרור קפח, שלום.
בוקר טוב, בני.
מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר.
איך אתה רואה את החלטת גנץ, למשל להרחיק חיילות משירות מול מחבלים, קוראים לזה אסירים ביטחונים, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, מחבלים מתועבים שכלואים בישראל. אתה חושב שבדרך צהל הולך להבין שלא טוב שחיילות יהיו שם, או שזה תגובה, אתה יודע, פוליטיקאי, ערב בחירות, צריך להגיב משהו, אז הוא מרחיק אותם.
תראה, מה השיקול שלו אני לא יודע, אבל אני מברך על ההחלטה הזאת, החלטה שהייתה צריכה להיות, נגיד, 20 או 30 שנה מוקדם יותר, לשים סוהרות, בטח, אתה יודע, זה לא סוהרות, אתה יודע, בוגרות, שזה המקצוע שלהם, באמת, שאתה יודע, זה השבס, האנשי הקבע שבשבס, אלה חיילות בסדיר, זה אשכרה להציב מכשול בפני העיוור, בסוף האסירים הביטחוניים האלה, המחבלים, כמו שאתה קורא להם, ובצדק, לא צריכים, אפילו, אתה יודע, אפילו למראית עין, לא צריכים לראות איזה משהו נחמד מול העיניים, אני מדי שירו איזה גבר מיוזה, סעיר, ושגם יכול להרתיע אותם. הגענו למצב שהיינו צריכים לא לקבל סתירה כדי ללמוד, אלא לקבל כמה בוקסים לתוך הפנים, ורק אז ללמוד, אבל אם לפחות יצא משהו טוב מזה, אז זה.
נצרף לשיחה את עינת ברזילאי, שלום.
בוקר טוב.
תעביר את ארגון קולך, שלום, מה שלומך עינת?
די מזועזעת מכל הפרשה הזאת, אני מודה.
כולנו.
כן, בדיוק אתמול ישבנו וחשבנו מה אנחנו יכולות לעשות, איך אפשר להרעיש עם זה עולמות יותר ממה שזה קורה עכשיו, כדי שיהיה שינוי והרתעה באופן הכי חמור שאפשר להיות. זה פשוט, זה לא להאמין שילדות שנשלחו על ידי המדינה לשרת, ואפילו לא עובדות של מקום, לא שזה היה פחות חמור, אבל פה גם יש איזו תחושה של אחריות כוללת, כאילו שהן הבנות של כולנו עוברות כזה דבר, ובכלל נמצאות בסיטואציה כזאת, זה לא ברור מראש למה. שולחים חיילות צעירות לשרת במקום כזה, ולהיות חשופות לאסירים ביטחוניים, ולא נראה לי בכלל יש גם משהו שהן יכולות לתרום שם יותר מדי.
אני רוצה לקרוא לך את תגובת נעמת, זה ארגון, את לא בנעמת. החלטת שר הביטחון, פתרון מיידי מתבקש, אך עצוב שהגענו למצב שבו נשים צריכות להיעלם מהמרחב בכדי לא להיפגע. מה עצוב? מה יש לבנות, לנשים, לחיילות לחפש בין מסדרונות של תאי כליאה של מחבלים? טוב שהם לא שם.
אין להן מה לחפש. אני מסכימה איתך שאין להן מה לחפש.
גם בנים הייתי מעדיף שלא יהיו שם, אבל אין ברע, מישהו צריך להיות שם. למה לשים שם בנות? מה העצב בזה שנשים לא יהיו? מה, יש איזה...
אפשר להבין, תראה, אני יכולה להבין מאיפה באה התגובה של נעמת, במובן העקרוני, במובן העקרוני המהותי, באסנס של הדברים. הן צודקות, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בעולם, וזה בעצם כל המטרה של כל הפמיניזם, החילוני והדתי. גם אם זה בערוצים אחרים, אבל המטרה היא באמת שנשים וגברים יתנהלו בעולם כשיש להם את אותם ואותם אפשרויות והם יכולים...
אבל לא כל דבר זה טוב, מה?
ולעשות, להגשים את עצמם באופן שבו הם רוצים ומתאים, ואף אחד לא יחווה סכנה. אבל במקרה הספציפי הזה, זה נראה לי הדבר הקטן לדון בו, הדבר הגדול לדון בו, זה איך מערכת שלמה יודעת על הדבר הזה ומתייחת אותו ממש, גם זה כולל את נציבת השבת, זה כולל את השר שככה ידע והחליק את הדברים, והפרקליטות שסגרה את התיקים האלה, זה פשוט מזעזע לחשוב, ואני חושבת שיש פה עוד דבר שיכול לקרות, זאת אומרת, יש פה גם סכנה למוטיבציה בכלל של, של, בנות לשרת אחר כך, זאת אומרת, אם אתה בא ואומר שהצבא, השבת, מי ששלח אותם לשירות, לא יכול להגן עליהן אחר כך, בזמן אמת.
וכדאי לה... וזה בסדר גמור להחליט שיש מקום שמתאים, שפחות מתאים לבנות, מה לעשות? מה הבעיה עם זה? אצלי בבית, ברחוב, מפנים את הזבל שלוש פעמים בשבוע. לא ראיתי אף פעם אישה נתלית על מכונית ההשפעה. זה רע, זה מזעזע מישהו. לא, זה חרה של עבודה, סליחה על הביטוי. אני חוזר בי, מכילה, לא אומרים כזאת מילה ברדיו.
לא, אבל אם אנחנו נכנסים לדיון הזה, שהוא דיון שאני חושבת שהוא הדיון כרגע הפחות בוער.
אנחנו משעממים את דרור, אבל, נו.
מהדבר הנורא והיום שקרה פה, ואיך דואגים לזה שכל האחרים לא יתחמקו ויבואו על עונשם, כי אתה יודע מה זה מעבר לפמיניזם או לא. זה עניין יהודי ציוני של אחריות של מדינה, כלפי הילדים שלה, בנים או בנות. זאת אומרת, יש פה עניין
מהותי, זה
מדינה שלא לוקחת אחריות ומערכות שמתגלות כמסועבות. זה נראה לי הרבה יותר חמור, אבל בעניין העקרוני, נתת דוגמה מצוינת. אם אישה רוצה להיות עובדת השפעה בעירייה, זאת אומרת, לעבוד על מסעית של אוטו זבל, אני לא רואה בזה שום בעיה.
אני לא רואה בעיה שאין נשים בתחום, אוקיי? אין שום בעיה בזה. זה תחום בעייתי, לא נעים, לא נוח, מסריח, עם ריח לא טוב. לא הייתי רוצה שביתי תעבוד שם. אני לא רואה איזה אידיאל שאנחנו עכשיו נצא למלחמת עולם סביב זה, שנשים גם יעבדו בפינוי השפעה. לא רואה.
בסדר, אבל אף אחד לא אומר שהאידיאל הוא לא זה, האידיאל הוא לא איפה נכנס למקום כזה או אחר. האידיאל העקרוני הגדול הוא שכשאנחנו באים לעולם הזה ל-80 שנה, בוא נקווה שיותר, יהיו לכולנו את ההזדמנויות פתוחות בפנינו, לעשות את מה שאנחנו בוחרים לעשות, ולעבוד באופן כזה, ולהתנהל בעולם הזה באופן כזה, שאף אחד לא מסכן אותנו. זה העיקרון הגדול, שאתה נכנס לכל אחד מהפרטים. בסדר, יש הרבה סיבות, יש נשים שלא ירצו גם להיות מורות, כי הם יגידו שזה לא מספיק מתאים להם, וזה כבר עניין של בחירה אישית, אני לא רואה פה עניין פמיניסטי.
תחקיר NSO. דרור, אנחנו הרדמנו אותך, דרור?
קודם אני שמח לשמוע שארגוני אנשים יש להם דופק, כי 4 שנים לא שמענו אותם, אז פתאום שמענו אותם, במקרה הזה זה כבר טוב. זה לא קשור לשוויון הזדמנויות, מכיוון שהיא יכולה בהחלט להיות צוערת אם היא רוצה, היא לא חייבת להיות צוערת בכלא גלבוע. זה כל הסיפור.
אז הבעיה היא שכלא גלבוע, נכון, אבל קודם כל אנחנו התחלנו בזה שאנחנו מסכימים שנשים צעירות, חיילות צעירות, לא צריכות לשרת בדבר הזה, ולא צריכות להיות חשופות לדבר הזה. אבל אני רוצה שיהיה ברור שכלא גלבוע הוא הבעיה, ולא העיקרון הגדול של למה יש שם נשים. נכון?
כלא גלבוע הבעיה,
אבל אני הייתי חיילת להיות חשופה, ואני לא חושבת שהורים שלי היו רואים את זה בעין יפה, או בכלל נותנים לי...
נכון, אבל לא צריך להציב מכשול בפני העיוור, ובסוף, עם כל הרעיון האידיאלי האוטופי הזה, בסוף יש פה מסתבר שהחלות האלה נפגעות, והרעיון האוטופי הזה רק עושה להם רע, ולא עושה להם טוב.
לא, אני לא מקבלת את הקטע של מכשול בידי העיוור בדבר הזה.
סליחה, את בעד נשים? את בעד או נגד נשים? הנה.
לשלוח אותם לדבר כזה, לבד בחדר של אסיר ביטחוני.
זה נכון, אבל
בינת... ולא עיוורים, שעשו את זה כי הם רצו להרוויח תקן תעשייתי בתוך המסדרון של השבת. יש לי במקרה חבר טוב שהוא קטין בשבת, ובוא נגיד שהוא לא, הוא מבין עכשיו שהוא בפנים כמה המערכת הזאת בעייתית, וכמה הגוף הזה, בוא נגיד את זה ככה בקטן ובזעיר, בוא נגיד לעומת צהל, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, והאנשים שמגיעים לשם הם לא בהכרח האנשים שכדאי שיגיעו לשם. אבל במקום הזה, העיוור הוא מי שידע וראה, והתעלם ונתן לדבר כזה לקרות.
לא, זה אין לנו ויכוח לכולנו, שבו נעשה דבר נורא. תחקיר NSO, ועדת מרארי אמרה, לא השתילו תוכנות, אבל המשטרה לא הייתה בסדר. האם אתם חושבים שהמשטרה יוצאת חלק?
אמרו שהשתילו תוכנות בניגוד לסתם דוגמה, 100 טענות שהתפרסמו בתחקיר, אז היו רק 50 מקרים. אנחנו לא גנבנו 100 מיליון, גנבנו רק 50 מיליון, אנחנו בסדר. בסוף, בסוף מה שאמרו לך פה זה שהמשטרה השתמשה בתוכנה שאסור לה להשתמש, אולי לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, ואתה באמת חושב שהבודקת היא בודקת אובייקטיבית שיכולה לבדוק את עצמה, הרי זה מגוחך, זה כמו שאני אתן לך לבדוק את עצמך עד כמה אתה, לא יודע מה, נוהג בזהירות או whatever. לא רציני, אבל אנחנו חיים במדינה כזאת לצערי.
אבל נראה לך רציני, כשניר ברקת אומר אנחנו נקים ועדת חקירה אם וכאשר נחזור לשלטון, זה באמת מה שצריך להיעשות?
ועדת חקירה בהחלט, שמה, זה התפקיד של המחוקקים. אני דווקא בעד ועדת חקירה פרלמנטרית, לא ועדת חקירה ממלכתית, כדי שהמחוקקים ישבו שם ויבדקו את הדברים האלה. כן, זה בדיוק התפקיד של המחוקק לפקח על המשטרה, זה אפילו תפקיד למבקר המדינה מצידי, לא משנה, איזה גוף שיהיה, בטח שלא אותו גוף יבדוק את עצמו. אוקיי, זה, על זה אני מקווה שאנחנו מסכימים. מי יבדוק? מבקר המדינה, ועדת חקירה פרלמנטרית, whatever, זה התפקיד של המחוקק לבקר את הגופים האלה, כי אנחנו רואים מה קורה שם. תשמע, תצרף את זה גם את כל הסיפור של משה סעדה וכל מה שיוצא, אתה מחבר פה ומקבל תמונה מאוד מאוד לא נעימה.
מפחידה. עינת.
דרופ דה מייק, זאת אומרת, אני מסכימה לגמרי, אני שואלת את עצמי המון פעמים, מה קורה עם המשטרה, זאת אומרת, במה הם כן טובים, בלהתמודד עם תאונות הדרכים לא, בלהתמודד עם הפשיעה פחות, זאת אומרת, אפילו כשרוצים להגיש איזו תלונה קטנה ומקומית, אתה עושה את זה בשביל הפרוטוקול, ואתה יודע שלא יטפלו לך בזה, ועד הקלקולים הגדולים במערכת הגדולה, כן, צריך גוף שיבדוק אותם וצריך לקבל החלטה מי הגוף הזה ולעשות את זה, אין פה בכלל שום מקום להחלקות.
טוב, אפשר להצבן אותך או שלא?
אבל כבר ניסית בהתחלה.
לא, יש פה כותרת, יש פה כותרת בישראל היום, כבר בשנה הבאה, גדוד מעורב חמישי בצהל, בתוך חודשים יחל הגיוס לגדוד שבו ישרתו נשים וגברים. את חושבת שזה מעולה וזה טוב, או שזה בעייתי לשים נערים או נערות בני 19 באוהל אחד באיזה חור?
כבר מניסוח השאלה שלך, אפשר לנחש מה עמדתך בעניין?
אני לא אוהב את זה, כן.
כן, בוא, תראה, אני אגיד לך ככה. שוב, יש פה דבר מורכב מצד אחד. אני דתייה, אני מאוד נהנתי מזה שהייתי חיילת בצבא, אומנם הייתי on the safe side, כמו רוב בנות גילי, היינו מורות חיילות נלהבות, ואני מאוד שמחה שיותר ויותר תפקידים נפתחים עבור בנות, ואני מאוד שמחה שבנות דתיות, בעיקר יש ממש חיזור של הצבא אחרי בנות דתיות שמגיעים לתפקידים סופר איכותיים.
כן, זה לא קרבי, בואי, זה לא, אני לא יודעת, היחידה קרבי.
במקרה הזה, אני יכולה להגיד שגם הרבנים, אפילו הרבנים הליברליים יותר, שנכתבים בצד הליברלי כמו הרב אוהד הרלב, והרב יהודה גלעד, ורבנים שהם בעצמם מלמדים ועומדים בראשי מכינות קדם צבאיות ושולחים את הבנות לצבא, סולדים מהדבר הזה. באופן אישי, אני חושבת שיש פה שני אינטרסים שעומדים אחד מול השני. זאת אומרת, אם יגידו לי, אם הצבא יגיד ויראה שברגע שיש יחידה מעורבת, האיכות של התפקוד יורד כתוצאה מה... שילוב הזה בין בנים ובנות ביחד בצבא לוחמות, אז אני כמובן אהיה בצד שאומר, תנו לצהל לנצח, זה גובר פה.
זהו, שכחו שזה התפקיד של הצבא. דרור?
קודם כל התפקיד של צהל זה רק לנצח במלחמות, ולא לחנך את החברה, ולא לתת שוויון הזדמנויות, ולא דמוקרטיה, כי הצבא הוא לא מוסד.
זה לפעמים שוכחים, כן.
בדיוק, זה כמובן התפקיד שלו, על זה שאני מקווה כולנו מסכימים. עכשיו לגבי שוויון הזדמנויות, אני בהחלט בעד, אני רק אומר שאם חיילת רוצה למשל להיות טנקיסטית, אז עדיף שיש טנק של כמה טנקיסטיות, ולא טנק מעורב של גברים ונשים יחד, מהמקום הפשוט שאתה מצרף נערים בני 18, נערים או אנשים שמתחילים להיות בוגרים שטופי הורמונים, ומי שהיה בדקה בצבא יודע מה קורה, הדבר הזה יכול להשיח את דעתם. יכול, שוב, כמו שאמרתי, להציב מכשול בפני העיוור. אני לא חושב שזו המטרה, שוויון הזדמנות בכל תחומי החיים. אני בעד, בצבא, נטו, היררכיה, לנצח.
אתה לא חושב שמורידים טרף כדי לאפשר את האג'נדה?
אני בטוח שמורידים טרף, זה ידוע, מה אתה אומר את זה? בגלל זה אני אומר, צהל שוכח שתפקידו לנצח, אנחנו לא מדברים פה על מצב שבו אתה אומר, תשמע, יש קריטריון אובייקטיבי, כל מי שעובר אותו, וגם פה אני אומר, בסוף לא לצרף אותם ביחד מסיבות אחרות, לא מסיבות פיזיולוגיות, אבל נניח לצורך העניין, פיזיולוגית בקריטריון אובייקטיבי הם עמדו, ניחא. אבל פה כשאתה כבר מוריד, אתה אומר, אני רוצה לשלב בכל מחיר, אני מוריד את הקריטריון של ה... את הקריטריון המבצעי, ואני פוגע גם ביכולת המבצעית. וזה לא טוב.
אז אני לא חושבת שתמיד צהל מוריד את הרף כדי שבנות ישתלבו בצבא, זה לא נכון עובדתית.
לא תמיד, בהרבה תחומים הוא מוריד, וזה ידוע שמוריד את הרף.
זה יפה חיל האוויר, למשל, מפקדי החיל, שאני קצת ממשפחת חיל האוויר, מפקדי החיל, לאורך כל השנים של השילוב של טייסות בצהל, למשל, לא הורידו אף רף, תאמין לי שאף אחד לא יסכן מטוס F-16.
לא, אבל זה ידוע שבבד אחד דורשים מהם לעבור גובה יותר נחום, זה ידוע.
והן עבורות ולומדות בזה, והן טייסות מעולות ואפילו מפקדות טייסות.
לא דיברתי על טייסות, דיברתי על מקומות אחרים, במיוחד בבד אחד.
אי אפשר לגזור מפה מה שהוא גורף, שיש איזה הורדת רף בגלל שיש בנות בצהל.
לא, אמרתי שיש מקומות, לא אמרתי שיש הכל. יש מקומות שאנחנו יודעים שהורידו את הדרישות, גם חלק נסיעת האפוד, משקל אחר מאשר גברים. עכשיו עוד פעם אני אומר, אני מבין את הצורך, כי זה נשים נסתם אופן אמיטיבי פחות חזקות מבחינה פיזיולוגית, אבל צהל לא צריך להיכנס לסיפור הזה.
אני חושבת שיש פה...
משפט אחרון עינת, כן, הערכנו.
רק יכול להיות שאפילו כשיש... אני כן מאמינה בזה שיש איזו אווירה מיוחדת בקבוצות שהן הומוגניות, רק גברים ורק נשים. במקרה הזה, בצבא, יש את העניין של אחוות לוחמים ורוח הקרב. אני באופן אישי, בלי קשר כרגע לקולך, אני לא יודעת מה העמדה הרשמית של קולך בדבר הספציפי שאני אומרת כרגע, אבל אני כן יכולה להבין שיש פה ביחידה גם איזו אחווה מסוימת שיכולה, האיזון פה יכול להיות מופר ברגע שמערבבים את...
אז יש לנו כותרת מהדיון היום. תודה. עינת ברזילי, דרור קפח, חן חן שעליתם כאן לשידור. תודה. יש לנו חוב למפרסם, נכון? בוא נשמע.
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר סמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
כאן מורשת.
חתיכת פרלמנט היה לנו היום. הצצה לאתרים, אתרי החדשות. ערוץ 7 בכותרת שלהם, לאחר המעצר בג'נין, מספר אזורים וצירים בעוטף עזה, יחסמו לתנועה, כבר נחסמו לתנועה. אמרנו גם רכבת, גם כבישים. זה בערוץ 7. במיינט גם כן אותה כותרת, אין רכבות מדרום לאשקלון, נחסמו כבישים באזור העוטף, ויש דריכות ביטחונית בעקבות המעצר בשומרון. חרדים 10, מנהיג ארגון הטרור אל-קאידה, חוסל על ידי ה-CIA בבירת אפגניסטן. לא, איימן אזוהרי, חוסל בתקיפת מלט בקאבול, בירת אפגניסטן. בכיר אמריקני אומר, המבצע הצליח, ולא היו נפגעים בנפש. כך בעניין הזה, אצלנו כאן 11 גם כן, הנשק המתקדם שאיתו חוסל מנהיג אל-קאידה, ומראים לנו כאן את הטיל הנינג'ה, שמצויד בשישה סכיני ענק, יאללה. לא נעים, גם רק לראות את זה. לא נעים. אבל טוב שהרגו אותו, מאוחר קצת, אבל בסדר. באתר כיכר השבת, הכותרת שלהם היא אומסי חום כבדים עד קיצוניים. ואנחנו בואכה צום תשעה באב ביום ראשון. לא טוב. טוב, בחדרי חרדים חשש מהסלמה בעקבות מעצר הבכיר, צעירים בעוטף נחסמו, הרכבת נעצרה. ועוד יש כאן ציטוט מאיילה חסון העיתונאית נגד עיתון הארץ, שהם מחפשים אותה. מחפשים בכל דרך להכפיש, זאת בעקבות כוונת העיתון, כל כך צפוי אגב, לפרסם כתבה נגדה, היא שולחה מכתב שבו היא מיימת לנקוט בהליכים משפטיים, לנקוט הליכים משפטיים נגד העיתון, במסגרת הפניות יותר מאשר נרמזת מגמת הכתבה השלילית ואופיה הרכילותי. כך נאמר במכתב, במסגרת הפניות יותר מאשר נרמזת מגמת הכתבה, הוצא לגורמים שעליהם נעשתה פנייה, להקל עליהם לפרסם מידע שלילי וכו' וכו'. ככל שתבחרו לפרסם כתבה ובה לשון הרע והוצאת דיבה, ולו במשתמע אודות גברת חסון, שעה שנמצא לכם על ידי שורת גורמים שאין אמת בדברים, תיאלץ גברת חסון לנקוט נגדכם אמצעים משפטיים. כך, עורכי דינה של אייל חסון, זה אני לא מכיר את העניין הזה, שאתה מבין שמכנים עליך כתבה, אתה כבר משגר מכתב מאיים לעיתון, מזהיר. מאיים זה מוזר, לא. מאיים, אני חוזר בי מהמילה הזאת, מזהיר שמרחב אותי, זה ארור. אם תגידו דברים מכפישים ומוצאי שם רע, אז אתם תתבעו בבית המשפט. נחזור לעיתונים. אפקט הסגרים, עלייה בתלונות עובדי הוראה בימי הקורונה. יותר מ-42,000 פניות הוגשו אשתקד למשרד החינוך. מי פנה? רוב הפונים, הורים ותלמידים. 45% מהתלונות, כלומר, משהו כמעט חצי, אינן מוצדקות. וכאן מספרים לנו מה הנושא שבדקו, מה התלונות, מה אנשים מתלוננים. בחינות בגרות, שירות לציבור, תשלומי הורים, אלימות, בריאות, חינוך מיוחד ועוד ועוד. מה הזכויות? זכויות למשל, לא ניתן להרחיק תלמיד מבית הספר לתמיד או להעביר אותו לבית הספר אחר, ללא ועדת שימוע, שם ישמיעו התלמיד והוריו את טענותיהם. כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת הבגרות. אסור לבית ספר להניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו, ועוד ועוד. טוב, אחד המאזינים שלנו שאל אותי, מה זה פולו-אפ? אתה צודק, אדון מאזין, אני לא בסדר. פולו-אפ הוא כמובן, שנקרא סיפור המשך. זה בעצם כל העניין. כלומר, מישהו מפרסם משהו, וכל שאר התקשורת רצה אחריו, הוא שם לסיפור ומעלה את הנושא לסדר היום, ודנים בו, ותגובות, ותגובות על התגובות, ועוסקים בו, ומאלצים את הפוליטיקאים להתמודד איתו, וכאשר לא עושים את זה, הסיפור נעלם. ערוץ 14 בזמנו פרסם את סיפור הסרסור בסוערות, והתקשורת הישראלית לא עשתה לזה, לא סיקרה את הסיפור, לא העצימה אותו, לא ראינה את האנשים, את הכתבים. אז הסיפור נקבר לאיזה שנתיים. זה פולו-אפ. עוד מעבר ופינת חינוך עם אבינועם הרש.
תור חינוך עם אבינועם הרש.
שלום אדוני המחנך.
מה שלומך?
שלום אבינועם, נמצא בחופש שהולך ומתקצר. אנחנו כבר
חופש נוזל לנו בין האצבעות ובורח לנו.
החיים נוזלים לנו בין האצבעות.
החיים נוזלים, כן.
טוב. למרות שיש הרבה מורים שאומרים חופש, אני בהשתלמויות, אני יודע, אני מכין את השנה הבאה, זה לא חופש 100%.
האמת שכן, בדיוק הייתי גם אתמול באיזושהי שיחה לחבט מורים שבחופש הגיע ליום הערכות. אז באיזשהו מקום אנחנו בחופש, ומצד שני אנחנו לא באמת בחופש. אז בסדר.
ועל סדר יומנו היום?
על סדר יומנו היום שני דברים, כאשר הראשון זה הנחת היסוד שלנו, שבני הנוער לא מסוגלים להתנתק מסמארטפונים. אני שומע הורים כל הזמן בחופש מלינים על כך שהילדים שלהם כל הזמן בסמארטפונים ובמסכים ושורצים, והמחשבה שהילדים האלה יוכלו להיות בלי הסמארטפונים ובלי המסכים ובלי האינסטגרם היא פשוט דבר שנראה מופרך לגמרי, כמו נרקומן שחייב להסניף את מנת הסמים שלו. ויש לי חבר ששיתף אותי שהוא נוסע היום לאזור של הצפון, רמת הגולן.
כן.
והוא אמר לי שהם התלבטו, הוא ואשתו, האם להגיד לילדים שלהם, האם פשוט להשאיר את הסמארטפונים בבית, כן או לא. בסוף הם החליטו שמשום גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, הם אומרים להם שיקחו את הסמארטפונים איתם. ביחד, כי הילדים לא יוכלו לעמוד בזה, ולמה להרוס להם את החופשה, ולמה להחריב להם אותה. ואתמול נתקלתי בכתבה בכאן, כתבה נפלאה, ממש ככה, על מחנה קיץ ביער בן שמן, שמביא אליו ילדים מכל הגוונים העדות, ערבים ויהודים ודתיים וכולם. ובמחנה הזה יש כלל אחד, למשך 8 ימים הילדים צריכים להיות בלי הסמארטפונים. הם מקבלים את הסמארטפונים כל יום לרבע שעה, עד חצי שעה בלבד. מעבר לכך, הילדים עוברים תהליך גמילה, אין סמארטפונים. והגיעו לשם ילדים שמעצמם אף אחד לא כפה עליהם, אף אחד לא הכריח אותם. מעצמם רצו לקבל את התחושת החירות הזאת, איך אנחנו יכולים להתחבר מחדש לעצמנו ולהתנתק מהסמארטפונים, וזה היה פשוט נפלא. הגיעו תגובות, המנהלת שם סיפרה שסוף סוף הילדים היה להם פנאי למשחקי קופסה, להכיר באמת אחד את השני, לתקשר איתם, וזה היה פשוט דבר שבעיניי, אם הייתי בטוח שאין דבר כזה כבר היום, ילדים ללא סמארטפונים, אז הנה ילדים בלי טיק טוק, בלי אינסטגרם, בלי כלום, מגיעים פשוט כדי ליהנות ולהתחבר חדש ולמצוא את עצמם במחנה הזה, וזה דבר שהוא אפשרי. ולכן אני אומר מכאן לכל ההורים, ואני מדבר גם אליי, שאני בטוח שהילדים שלי חייבים להיות מול המסך שעות על גבי שעות על גבי שעות. אפשר בלי זה, אפשר בלי זה, צריך רק להציע להם אלטרנטיבה, והילדים יהיו מסוגלים לכך. דבר שני,
כן, בבקשה. לא, אני מציע קייטנה כזו גם למבוגרים. כן, תמשיך.
כן, ממש גם למבוגרים. דבר שני, יצא לי לראות לפני שבוע את הסרט ברזיל אהובתי סינמסיטי, ובסוף הסרט, בעוד אנחנו כולנו מתחילים לפזול וללכת ולזלוג לכיוון היציאה, נתקלתי באדם שהגיע לראות את הסרט עם שני בניו, ואותו אדם פשוט התחיל לארגן ולסדר את המקום שלו. כלומר, כל הדלי של טוב קורן, הוא שם אותו אחד על השני, ואת הכוסות קולה, וממש התחיל לארגן. וראיתי שכאילו בעוד כולם ממשיכים ללכת, הוא פשוט עושה סדר במקום הזה. וזה היה לי לפלא גדול, ואמרתי איזה שיעור בחינוך יש כאן, ואיזה יופי שהאדם הזה חושב על הסדרנים, ולא מגיע ושם כסף ואומר, מה אכפת לי, אני שילמתי על כרטיס, ועכשיו אחריי המבול, ושכולם חדרו אחריי, והוא עשה את זה כל כך במסירות. ניגשתי אליו, הייתי חייב לגשת אליו, ואמרתי לו, תקשיב, אתה עושה פה דבר נפלא, אני חושב. הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שבחופש הגדול אנחנו ההורים המחנכים, וגם אם אתה חי בסרט, עדיין תהיה בן אדם. ואני כל כך אהבתי את המשפט הזה ואת המסר הזה, וזה בעיניי מסר לכל ההורים, אתה יודע, גם לי גם מובן, שבחופש הדוגמה האישית, וזה שאתה נמצא בבית מלון, או זה שאתה מתארח, הפנייה אל המלצר, איך אנחנו פונים, איך אנחנו עושים, זה בעיניי השיעור הכי חשוב שאפשר להבין.
לא יודע מי אמר, אולי כבר ציטטתי אותו, דוגמה אישית זו לא הדרך הטובה ביותר לחנך, אלא הדרך היחידה.
היחידה, נכון, נכון.
אבינועם הרש, המשך חופשה נעימה, תודה שאתה עולה כאן לשידור,
להתראות.
אדמה ושמיים, חום האש, צליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמעתי. אדמה ושמיים, חום האש, צליל המים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמעתי. אדמה ושמיים, חום האש, צליל המים, אני מרגיש זר בגופי, ברוחי ונשמעתי. איה 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 או Yeah. אדמה ושמיים, חום האש, תני למים. אני מרגיש זר בגופי, ברוחי ונשמעתי. אדמה ושמיים, חום האש, תני למים. אני מרגיש זר בגופי, ברוחי ונשמעתי.
סופונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
הידעת? במסגרת הרפורמה החדשה של משרד התחבורה, יוסף מקריית גת נוסע יותר לבקר את הנכדים ברחובות ומשלם פחות, באמצעות הרב-קו.
טוענים את הרב-קו עם רב-קו אונליין, כי מעכשיו תושבי הפריפריה משלמים 56% פחות על נסיעות בתחבורה הציבורית.
רב-קו אונליין, רב-קו אונליין,
רב-קו אונליין, נוסעים יותר, משלמים פחות. רב-קו אונליין, ביישומון, באינטרנט וביותר מ-1,000 בתי עסק ברחבי הארץ.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר סמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
חוזרים? קצת נעיין בתורי הדעה לפני שניפרד. בישראל היום, יש כמה תורי דעה מעניינים. ארנוני טיאל, שכבר ראינו אותו פעם בעבר, מספר על קצין בכיר, תכף נאמר את שמו, שהתראיין אצלנו, ברשת ב' בקלמן וליברמן, ואמר שהוא הפר פסיקה מפורשת של בגץ והשתמש בנועל שכן כדי לעצור מחבל מבוקש. קידומו הוא קו, הוא נשפט, נענש, והוא אומר, אמר בריאיון לפני יומיים, שלושה, אני עומד מאחורי הדברים, לא ניסיתי לגלגל את האחריות למפקדיי, אני קיבלתי את ההחלטות הקשות, אני גאה בזה, ו... כשאתה נלחם נגד מבוקשים, צריך מצד אחד לתפוס מחבל מתאבד ולהגן על חיי אזרחים, מצד השני, להתמודד עם מצב צבאי מאוד מורכב ומסובך, ועוד ועוד ועוד. כך הקצין. מי הוא הקצין? יאיר גולן, לימים סגן הרמטכ"ל, וכיום מתמודד על רשות מרץ, לא פחות ולא יותר. ועל כך כותב ארנון נתיאל, הפסיקה של בגץ בעניין נועל שכן, הוא עשר את זה כמובן, הייתה קיצונית עד כדי כך שיאיר גולן בחר לעבור עליה בפועל שוב ושוב, בחירה שעד היום, הפלא ופלא, הוא גאה בה. בי רק מנקר את המחשבה כמה חיי ישראלים היו נחסכים, אילו קם יאיר גולן נוסף, ובניגוד להוראת בגץ הורס בתי מחבלים כפי שממילא קבוע בחוק, אם אדם כיאיר גולן שאין לחשוד במניעיו, הוא בשמאל, בא ואומר לבית המשפט, מכובדיי, אתם טועים, ובגדול, אתם בכלל לא בכיוון. אולי כדאי למישהו שם להקשיב לו. כך ארנון איטיאל. לימור סמימיין דרש, מקווה שאני הוגה את שמה נכון, כותבת, יש ימין לאומי ליברלי, אפשר לעצור את החיפושים, ו... ועוד ועוד ועוד. היא כותבת כך, העובדה שהליכוד נותר סביב 30 מנדטים למעלה מעשור, מוכיחה לכל הפחות כי מצביעיו סבורים שעמדותיהם מיוצגות היטב במפלגה הזו, אך מדיניות הליכוד תמיד עוברת understatement, עוד מילה שצריך לתרגם, לשון המתה, אני חושב, זה התרגום. היא מוצגת כפחות לאומית מול הימין שבימין, גם כשהוא מסתפק בעסקאות נדלן מקומיות, ואילו בליכוד קורטים בריתות אסטרטגיות בינלאומיות אזוריות לביסוס מעמדה של כלל מדינת הלאום של העם היהודי. אל מול המרכז שמאל הכלכלי, הליכוד הודבק דימוי של קפיטליזם חזירי. במקום להציג דווקא את מדיניותו שהפכה את ישראל למעצמה כלכלית, שבתורה מאפשרת לקיים מדיניות רווחה מאוזנת. נכון, אם יש כסף, אז אפשר לתת גם לחלשים. ככה זה הולך. אם אתה שוויוני ואתה לא כלכלי, אז אין לך כסף לעזור למי שאין לו. כלומר, אף שיש מפלגה לאומית ליברלית, חיה ובועטת, הנרטיב ההופכי מסרב למות. כי יותר משיש לאותם פוליטיקאים, עניין ביצירתו שטוב, נורא מסובך. אבל בכל אופן, אם אנחנו הליכוד, לא יודע אם אנחנו, אבל אם את הליכוד, זו המפלגה שמשלבת את הלאומי עם הליברלי. לא צריך לחפש עוד מפלגה לאומית ליברלית. יש כזאת, זה הליכוד. קרני אלדד כותבת כאן מעצר מנהלי לגבר המכה. מעניין. הבעל רק מדבר, אם האישה לוקחת את יומיו ברצינות, חוששת לחיה, המדינה נותנת לה פתרון. לא אידיאלי, אבל לפחות כזה שישאיר אותה בחיים, קדושת החיים קודמת, נכון. אי אפשר להעמיד לדין מישהו על משהו שהוא לא עשה, אבל אפשר לעצור אותו. קוראים לזה מעצר מנהלי, וזה נעשה בישראל ליהודים ולערבים כאחד. תשאלו למשל את אברהם יאיר ירד, צעיר בן 19 מיצהר, שהוחזק 90 יום במעצר מנהלי, בלי שאיש הסביר לו מדוע? זה הכיף במעצר מנהלי. אתה לא יודע למה אתה נמצא בו, ואתה לא יודע מתי תשתחרר. זה כלי הנותן כוח בלתי מוגבל כמעט לרשויות. במדינה דמוקרטית לא אוהבים להשתמש בכלי הזה, אבל כך היא אומרת, יכול להיות שצריך לשים גברים מאיימים במעצר מנהלי. כך קרני אלדד, יש כאן עוד טוב ודעה, לא נספיק לקרוא את כולם. אנחנו חותרים לסיום, ביום שלישי שהוא פעמיים כי טוב, אנחנו באמצע תשעת הימים, עוד כמה ימים תשעה באב, אנחנו בשבוע הבא כבר נהיה אחרי. השנה זה קצת ארוך יותר. מצד שני, במוצאי תשעה באב, אפשר כבר להתגלח, חושב, ולחבס. לא צריך לחכות את י' באב, כי אנחנו כבר במוצאי י' באב, ולמעשה אנחנו נהיה בי' א'. אנחנו מסיימים תודה לעורך איתי סופרין, תודה לאסף מוסקוביץ', שאחראי כאן על כל הכפתור ידה, ואחראי לזה שישמעו אותי, וגם על הסיוע הטכני, וגם על הסיוע בהפקה, אני בני טייטלבום. אחרי חדשות השעה 8, יהיו כאן מנדי גרוזמן ואלי ביטן. ניפגש בעזרת השם מחר, אחרי חדשות השעה 7.
עוד נשוב לשם, עוד נשוב אימא, עוד נשוב.
ושוב אותו ניגון, ששרת לי פעם שיר הרס, ומתנגן בלב, מזכיר דברים משם, שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית, והרוחות לחשו לי את החזקת לי את היד, אמרת בטל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך.
עוד נשוב, אמא, עוד נשוב.
ושוב אותו ניגון, בכל שנה בקריץ, בחממות דלים פרחים כתוב.
עוד נשוב, אמא, עוד נשוב.
כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות
דוחות.
שוב אמא, זוכרת שרנו מול אחד, אם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך. אמא, אמא, הייתי אחורה לרפא את הגעגוע, הזיכרונות הצורפים את המוח, האהבה לא נצחה, לא נועה רוח. אמא, אמא, הייתי אחורה להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לפתוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד נשוב, עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, עוד נשוב, 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 עוד נשוב אמא, 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 עוד נשוב לרפא.
מיד חוזרים.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
מחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר שמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
כאן מורשת.